שלום, אנחנו עוברים ליחידה הבאה ברמב״ם, לחיות. כן, יש בפרק כאן פרק ד' הלכות תפילה לחיות. יש בפרק כאן חמישה דברים שמעכבים את התפילה. למדנו על טהרת הידיים ועל כיסוי העורה. שאנחנו עוברים לדבר השלישי, דברים החופזין אותו. כיצד? שאם היה צריך לנקביו, לא יתפלל. וכל הצריך לנקביו יתפלל, תפילתו תועבה וחוזר ומתפלל אחר שיעשה צרכיו. ואם יכול להעמיד עצמו כדי פרסאה, תפילתו תפילה, ואף על פי כן לכתחילה לא יתפלל עד שיבדוק עצמו. יפה יפה, ויפקוד נקביו ויסיר כוחו ונאו וכל דבר התורדו ואחר כך יתפלל. כאן הרמב״ם מביא הלכה שבמבט ראשון נראה כקשור דווקא יותר לחטיבה הקודמת, והפרשנות של הרמב״ם היא פרשנות די מפתיעה. והיא ההלכה שאסור לאדם שצריך לנקביו להתפלל. כן, בטבע הרמב״ם, אם היה צריך לנקביו לא התפלל, וכל הצריך לנקביו להתפלל, תפילתו תועבה. עכשיו, לכאורה, מה הסיבה שאדם שצריך לנקביו שלא התפלל? ולכאורה, אני הייתי מדמה את זה, כמו כיסוי ערווה. יש פה עניין שזה הוא מצב פיזי לא מכובד, הוא לא נקי, אז זה לא המצב שבו אדם יכול להתפלל. הרמב״ם נתן לו כותרת שמלמדת על יסוד הדין. כי מהו יסוד הישר כוח? מהו יסוד הדין של הרמב״ם הרב רואי? שזה התפילה היא בעייתית כי זה חופז אותו. ובלשון אחרת, זה מטריד אותו וגורם לו לא לכוון. גורם לו לחוסר ריכוז. אדם שצריך לשירותים, אז מה הוא חושב כל הזמן?
נו, שיסתיים.
נו, שיגמר כבר, שיתפלל מהר, שילך לשירותים. אז הבעיה לדעת הרמב״ם, שאדם שמתפלל שעה שהוא צריך לנקביו, זה לא שמבחינה פיזית הוא במצב לא מכובד, ואז הוא דומה לאדם המתפלל בבית הכיסא. יש לדעים תיקון הגוף, היינו אומרים. לא, הבעיה היא בריכוז. לא תיקון הגוף, אלא תיקון המוח, הכוונות. אדם שהוא צריך לנקביו, הוא חפוז, הוא טרוד, הוא לא מצליח להתפלל בצורה מרוכזת, וזאת הבעיה.
אתה דומה לחתן.
מה? אתה אומרת, לא,
תשקצו. שהרמב״ם לא מביא את הפסוק. אבל תשקצו מופיע בירושלמי. בגמרא יש פסוק אחר של היקון נקרא את אלוקיך, וגם את זה הרמב״ם לא מביא. הרמב״ם, החידוש המרכזי שלו בחטיבת ההלכות, שבו נקרא את כולה, כן? של אדם שצריך לנקביו, החידוש המרכזי של הרמב״ם, שהבעיה איננה חוסר הכבוד שבגוף שצריך לנקביו, אלא שזה תורד את מנוחת הנפש של המתפלל, ומרוב שהוא טרוד הוא לא מצליח לכוון בתפילתו. ולכאורה, נראה את הקשר האדוק, זה בעצם הדין הזה שדברים החופזים אותו, הוא אולי צריך לבוא תחת הכותרת של הקטגוריה הרביעית, שהיא כוונת הלב. כיצד? בעצם הבעיה היא בכוונה. ובאמת, מי שמעיין בשתי החטיבות, רואה דמיון מאוד גדול. בוא נקרא עוד פעם. דברים החופזים אותו כיצד. אם היה צריך לנקביו, לא יתפלל. וכל הצריך לנקביו יתפלל, תפילתו תועבה. כשאני מסתכל בפרק הזה, ובכלל בכל משנה תורה, עושה חיפוש, כותב את המילה תועבה, המקום היחיד הנוסף בהלכות תפילה, שהרמב״ם מדבר על תפילה כתועבה, זה תפילה שאדם מתפלל אותה ללא כוונה. וזה בהמשך הפרק שלנו, בהלכה י"ז, שם כותב הרמב״ם, תראו, דומה מאוד למה שיש אצלנו. שיקור על התפלל. גם פה, מה יכולנו לומר? למה ששיקור לא התפלל? הוא לא מכובד. אומר הרמב״ם, מפני שאין לו כוונה, בגלל השכרות נפגם לו כושר הריכוז, והוא לא מתמקד בתפילה. ממשיך הרמב״ם ואומר, ואם יתפלל, תפילתו תועבה.
לפיכה חוזר
ומתפלל כשיתרונן משכרותו. אותם מילים אצלנו, בעצם לפי הרמב״ם נאמר, אדם המתפלל תפילה ללא הכוונה, ששני המצבים שהרמב״ם תיאר לנו, מה הם? אדם שצריך לנקביו ואדם ששיקור, שתי התפילות האלה הן תועבה. אם אנחנו רוצים להבין מה פירוש הביטוי תועבה, אז כדאי לעמוד על זה מתוך העניין עצמו, שכן הרמב״ם כותב בהמשך ההלכה שלנו, וכל הצריך לנקביו והתפלל תפילתו תועבה, וחוזר ומתפלל אחר שיעשה צרכיו, ואז הוא כותב, אם יכול להעמיד עצמו כדי פרסה, תפילתו תפילה. אז מה הנגטיב? מה הניגוד בתורה? מה הניגוד במשפט? אז צריך לקווה להתפלל, תפילתו תועבה. אבל אם הוא יכול להעמיד עצמו כדי פרסה, אז הוא לא מוגדר כצריך לקווה, ומה ההפך מתפילתו תועבה? תפילתו תפילה. תפילים אחרות, מה פירוש הביטוי תפילתו תועבה? משפר מתמטית, אין לך תפילה. זה לא תפילה. עכשיו, למה זה לא תפילה? אז הדברים מבוארים ברמב״ם בהלכה תדבר. שם כותב הרמב״ם, כוונת הלב כיצד, כל תפילה שאינה בכוונה אינה תפילה. הרמב״ם כותב שהגברה לא יוצא ידי חובה, שזה תנאי בתפילה. אלא תפילה שלא נעשית בכוונה, היא פשוט לא מוגדרת בכלל, היא לא תפילה. זאת למה? עיקר התפילה איננו לבטא את המילים, זה לא לקחת את הסידור ולומר במרוצה כמה מילים, אלא מה עיקר הכוונה? זה לנה במחר. מספיק, בפעם כשנגיע, עיקר הכוונה זה שיראה את עצמו כאילו עומד לפני השכינה. אז אדם שמתפלל ולא רואה את עצמו כעומד לפני השכינה, הוא פשוט לא... הוא לא התפלל, הוא אמר את המילים, הוא קרא את כל הסידור, כן? הוא לא התפלל, ולכן אדם שעושה את עצמו כאילו שהוא מתפלל, אבל לאמיתו של דבר לא מתפלל, מה דינו של אדם כזה? זה תועבה, זה לא תפילה. מה זה התועבה? התועבה זה שאתה מביא דבר שאיננו תפילה, ועושה לו תחפושת כאילו שהוא... תפילה זאת תועבה, השקר שבדבר, כאילו, כלומר, אדם שלא מתפלל זה לא תועבה, אדם שלא מתפלל, לא מתפלל, אבל אדם שכאילו מתפלל, אז תחפוש את זאת האיבה שבדבר.
אתה לא רואה,
אם אדם אומר את המילים, הוא לא מתכוון, אני תפלו לסתור. דעת הרמב״ם, התשובה היא כן, זה נמצא גם בחטיבה של כוונת הלב. אנחנו עוד לא הגענו על זה, אבל הרמב״ם שם כותב, שמי שלא יכול לכוון, שלא יתפלל. כך הוא כותב, אני אקרא לכם את זה, זה נמצא בהלכת תדבר. מצא דעתו משובשת וליבו תרוד, אסור לו להתפלל עד שתתיישב דעתו. לפי כך הבא מן הדרך, הוא עייף או מצייר, אסור לו להתפלל, אז שתשב דעתו. הרמב"ם כותב קטגורית, אסור להתפלל. וזה הכל אותה שיטה. הרמב"ם בהלכת תדבר מתאר, שאם אדם מצא דעתו משובשת וליבו טרוד, אסור להתפלל. מי שצריך לנקביו מוגדר באופן אוטומטי כאדם טרוד. כך הוא מוגדר. מי ששיקור, מה הוא מוגדר באופן אוטומטי? כדעתו משובשת. אז אם הוא מצא דעתו משובשת או ליבו טרוד, הוא לא יכול לכוון, הוא לא יכול להתפלל, אין פה חפצה של תפילה. צריך לנקביו והשיקור הם מוגדרים אוטומטית בהגדרה הלכתית, הם הדמויות האלה. ולכן שיטת הרמב"ם היא שכל הצריך לנקביו להתפלל תפילתו תועבה, ולמה הוא חוזר ומתפלל? כי הוא בעצם לא התפלל פשוט. מה שהוא אמר זה המילים, זה לא תפילה.
אז מי שבעצם, לפי הרמב״ם מה שהוא אומר, מי שבעצם פטור מן התפילה בגלל תרדה, אסור לו בכלל להתפלל, זה לא שהוא פטור, אסור לו.
נכון, צודק. כי הוא לא מצליח לייצר תפילה, הוא לא מצליח.
או חתן למשל.
לפי הרמב״ם.
כן, לפי מה שהרמב״ם אומר.
אם אתה זוכר, הרמב״ם יכול קריאת שמע מה כתב על חתן?
שהוא חתן שהוא פטור.
אם הוא אומר שהוא יכול לכוון, הוא יכול. כך הרמב״ם כותב. האם גם בתפילה הוא אומר את זה? זאת השאלה, נכון?
גם פה הוא נותן
אני מזכיר לך, אני מזכיר לך, אתה היית פה הערה טובה, אבל אני מזכיר לך שהכוונה בקריאת שמע יותר קל לכוון אותה מאשר הכוונה בתפילה. אז אותו דין שנאמר בהלכות קריאת שמע, בפרק ד', סליחה? בפרק ד', מי שהיה ליבו טרוד ונחפר, אותו מילים, בדבר מצווה מכל המצוות פטור מקריאת שמע, עמדנו על כך שזה קושי לכוון, אז זו הלכה דומה, מי שלא יכול לכוון, אבל שם הוא כותב בהלכה הזין, כל מי שהוא פטור מלקרות קריאת שמע, אם רצה להחמיר על עצמו ולקרות קורא, והוא שתהיה דעתו מיושבת עליו. אבל אם היה זה הפטור מלקרות מבוהל ותמע, אינו רשאי לקרות עד שתתיישב דעתו. וכאן אתה צודק, הוא לא למד את הכל פה. אבל שהרמב״ם לא מביא כאן את ההלכה שהוא יכול. ואולי זה בגלל שבתפילה בהגדרה, לא בכוונה יותר עמוקה, הרמב״ם חשב שאין מצב שהוא יכול. בכל
כך... וצריך לנקבה, הוא כן מביא. הוא מביא, אני אומר, כמי שזקוק לנקבה, אז הוא כן מביא את האופציה שאם הוא יכול, נותן, אם יכול להעמיד את עצמו כדי פרסה.
לא, אם הוא יכול להעמיד את עצמו כדי פרסה, שזה הילוך שאל. כמה זמן הולך ככה לך פרסה? 18 דקות, זה לא שיטות שונות, 18, 22, 24, אז אם הוא יכול, זה אומר שיש לו מספיק, הוא לא תרוד מהמחשבה, מה יהיה עם השירותים, שלא יברח לי, כי הוא יודע שיש לו 20 דקות להתפלל, ולכן הוא לא תרוד, לכן הוא יתפלל בכוונה. לכן תפילתו תפילה. כלומר, אדם שיכול להעמיד עצמו, זה לא אדם שצריך לנקבל, אבל הוא אומר לעצמו, אני אצליח לכוון. הוא לא מוגדר כי צריך לנקבל, ועם זאת, יש פה אולי הבדל בין הרמב״ם לבין העריף. שכן, העריף כותב שמותר לו לכתחילה להתפלל, מי שיכול להתאפק מהלך מיל, ואז מסתבר שבריף ודאי נכון לומר מה שנאמר פה, הוא פשוט לא מוגדר כאדם שצריך נמכה, הוא לא תרוד בכלל. לעומת זאת, בלשון הרמב״ם, וזה יהיו בפרשני הרמב״ם, משמע שזה רק בדיעבד. ואם יכול להעמיד עצמו כדי פרסה, תפילתו תפילה ומפורש, ואף על פי כן לכתחילה לא יתפלל עד שיבדוק עצמו יפה יפה ויפקוד לקוו ויסיר כוחו ונאו וכל דבר התודו ואחר כך יתפלל. דעת הרמב״ם, לכתחילה מה אדם צריך לעשות? אסור לו להגיד טוב עוד 18 דקות, צריך ללכת לשירותים, להתפנות לפני,
אפשר אולי להסביר את
זה התפילה. ואז בדעת הרמב״ם אולי מומי מה נאמר, שאולי הרמב״ם סובר בניגוד לריף, שמי שיכול להעמיד עצמו כדי פרסה, הוא אמנם מוגדר כצריך לנקבל, אבל מה הוא מוגדר?
בסוף התפילה הוא עושה לעצמו חשבון נפש, אם לחזור או לא לחזור. אם אני יכול עוד ללכת פרסה,
לא חזור אחרת. אולי זה דומה. אז לרמב״ם, שאם הוא חושב שהוא יכול לכוון, אז סומכים עליו. לא, לפי הריף הוא בכלל לא מוגדר כצריך לנקבל. אבל לפי הרמב״ם הוא מוגדר כצריך לנקבל. עכשיו מי שצריך לנקבל הוא טרוד, אבל אומר הרמב״ם, אם אתה יכול במהלך 8 ימים להתאפק, אז אתה למרות התרדק, למרות שעובר לך בראש מתי יהיה לי שירותים, עובר לך בראש, ולהיות אתה מרגיש שיש זמן, אז אתה יכול להתגבר על התרדק, ואז הוא דומה ללכות קריאת שמע.
אז אם זה מבעל את השחצור,
הסיבה שחייבים להתפנות או הסיבה שהתפילה לא תפילה?
הוא אומר שם, אם דיבר יש אומרים שאם עליו להתאפק בחוזקה, חייב להתאפק משום בעל השחצור. עכשיו, איזה מקום הוא מבין את הרמה? זה גם את הרמפה.
זה לא נשמע, בהמשך הרמב״ם זה לא נשמע ככה.
רק שנייה, איפה זה בכל מחלות הסובות? בוא נפתח ונראה, י"ז מה?
אם זה היה מכוח הבעל השקצון, אז גם אם הוא היה יכול ללכת כדי פרסה, הוא יכול היה חייב לחזור.
הלכות מה אמרת?
מחלות הסובות,
י"ז ל"ד. והנה, וכן אסור לאדם שישה את מקוויו כלל, בין גדולים בין קטנים. וכל המשה נקבע הרי זה בכלל משקץ נפשו יתר על חולאים רעים שיביא על עצמו ויתחייב לנפשו, אלא ראוי לו להרגיל עצמו בעתים מזומנים כדי שלא יתרחק לפני בני אדם ולא ישקץ נפשו. וכל הנזהר בדברים אלה מביא קדושה וטהרה יתרה לנפשו ומערך נפשו לשם הקדוש ברוך הוא שנאמר ויתקדשתם וייתן קדושים כי קדוש אני. אז זה נכון שהרמב"ם כותב פה שיש איסור לאדם לעשות נקביו, אבל הוא לא אומר זאת הסיבה שהתפילה לא תפילה, לא בגלל שעברת על בת השקצו. כלומר, אני אמרתי קצת אחרת, אני אמרתי קצת אחרת, הרב רואי. לו הדין של דברים התורדים אותו, לו האיסור היה רק בעיית כוונה, לכאורה איפה היה צריך להביא את זה? תחת כוונת הלב כיצד, כמו שהוא מביא שם הדין שיקור. עצם העובדה שהרמב״ם מתאר אותו כקטגוריה נפרדת, שהכותרת שלה זה דברים החופזים אותו, אז מצד אחד, הכותרת אומרת את זה, וגוף הדברים גם, זה גם יראה את זה בהלכות הבאות. זה ברור שדעת הרמב״ם, הבעיה באדם שצריך לנקביו זה שהוא טרוד בלחץ של השירותים, אז הוא לא מכוון בתפילה, הוא יתפלל מהר בצורה... אבל עם זאת, זה שהוא לא הביא אותו רק תחת כוונת הלב, כנראה רומז שיש גם בעיה נוספת, שדבר את השקצר. זה לא מכובד להתפלל ככה, לא ככה מתפללים. עכשיו אני רק אזכיר, שהיום יש לנו פה שירותים צמודים, ולא איזה לחץ גדול, אבל בימי קדם, מה זה הולך לשירותים? קצת החוצה, לחפש איזה מקום, לא היה ממש בתי שימוש כמו שצריך, ברוב הבתים בכלל היה, הגמרא אומרת בברכות, איזו עשיר, זה שיש לו בית הכיסא ליד שולחנו. כנראה המיליונרים היה להם בתי שימוש בבית, ברוב האנשים, זה לא היה, תחשבו רק על העניין של סניטריות, כאילו, היום יש לנו יכולת להכניס חדר ממש מסריח בבית, ויש לנו אמצעים מאוד פשוטים, כלים סניטריים שהוא מתנקה בקלות. הנה, היה להם את האפשרויות האלה פעם, וכולם היה דבר כזה, שיכולים להחזיק בבית, וזה היה גרף של ריק, לי, שהיית פעם לפעם, מסלק אותו, אז כל נושא השירותים היה נושא מאוד לא פשוט, כן, מאוד אחר. זה יותר דומה אצלנו, כשנוסעים בדרך, ופתאום מאבדים את הקשר עם השירותים. ובשביל זה יש כל 100 מטר, היום יש תחנת דלק, כן? ויש חוק, אני מתת לאנשים, אז גם ירד הלחץ, כן? אבל ודאי צריך לקחת בחשבון את הרקע הזה, כן? בעיית הגוף הנקי אצלם, שהיא בעיה אקוטית, ממש. אבל בכל מקרה, בדברי הרמב״ם מצד אחד, בואו נסכם. מצד אחד רואים שהבעיה צריך למקבב זה התרדה וחוסר הכוונה והדמיון המוחלט בין זה לבין שיקור, ממש אותם מילים, אותם מושגים, וזה גם הכותרת של דבריו, דברים החופזים אותו. יחד עם זאת, עצם העובדה שהרמב״ם קובע לו ברכה כקטגוריה עצמאית, כנראה מרמזת שיש פה גם בעיה נפרדת של בל תשקצו. וכאן בואו נראה שיש גם דמיון בראשון הרמב״ם למקום טהור. מה למדנו? תרת המקום כיצירת זוכם, יש חובה לבדוק את המקום. דיברנו על זה בשיעור האחרון. יש חובה לבדוק את המקום. גם כאן, מה אומר הרמב״ם? יש חובה לבדוק את עצמך, את הגוף שלך. אף על פי כן, מחתחילה לא יתפלל עד שיבדוק עצמו יפה יפה. זה אותם מילים כמו בדיקת המקום. וזה כנראה יש להניח שהבדיקה הזאת יפה יפה היא לא קשורה בבעיית התרדה, אלא במה היא קשורה? בבל תשקצו. כן? בעצם, אבל מצד שני, תראו מה הרמב״ם כותב. מה יבדוק? יבכות בקבל. אני מורה, יש לי קבלה מהמורים שלימדו אותי להיות מורה, לפני שיעור הולך לשירותים. למה? המורה לא יכול לצאת באמצע שיעור. אתה מקפיד על זה?
כן.
תמיד. למה אתה לא יודע מה יהיה שעה וחצי שיעור? אז אתה, בוא נאמר בצורה פשוטה, אתה יכול ללכת כשאתה צריך, ואם אתה הולך לזום, אז אתה מקבל ארכה של זמן, כן? וזה מה שאמר מתאר, לבדוק עצמו יפה יפה, יפקוד מקבע, ותראו מה הוא כותב. יסיר כוחו ונאו, לא רק שהוא צריך לבדוק שירותים, אלא מה הוא צריך לבדוק?
רוק.
בעצם, לעשות מסדר לגוף שלך, וכאן הוא עוד פעם מדבר על בעיית התרדה, בכל דבר התורדו. זאת אומרת, מה רואים? מה הבעיה? יהיה לך רוק, יהיה לך מגיל, אז לא תוכל מה?
לכוון.
לא תוכל לכוון. ברור ברמב״ם שיש פה תערובת של שני הדברים. ואז כותב הרמב״ם, מי שהלכה י"א, מי שגיהק ופיהק, ויתעטש בתפילתו, אם לרצונו, הרי זה... אתה הולך לבית העבד?
כן,
עשירי לבית העבד. אנחנו נבוא כולנו, אני לא יודע, אני לא רואה...
מה אינך?
יש לנו שני בתי עבד עכשיו, אז יש פה כניסה של הכוחות. מי שגיהק ופיהק, ונתעטש בתפילתו, אם לרצונו, הרי זה מגונה, ואם בדק גופו קודם שיתפלל ובאו לעונסו, אין וכך כלום. ובוא נסביר את, את הדברים. טוב, מי שמגייק ומפעק ומתעטש, זה ודאי עמידה לא מכובדת לפני הקדוש ברוך הוא. מצד שני, הגיהוק עצמו לא מהווה מה? תרדה לכוונה. למה זה לא מפריע לכוונה? מסיבה פשוטה. זה לא משהו מלחיץ, כלומר, אם אדם חושב שהולך לברוח לו, זה מלחיץ, באמת. כל אדם חווה רגעים כאלה בחייו, כן? טוב, הוא צריך לשירותים, והוא לא יודע מה יהיה, וכו' וכו', כן? אבל אם יש לך איזה גיוק, זה פשוט לא, זה לא מנומס, זה לא מלחיץ, כן? ולכן, מסתבר שבהלכה י"א, אין כאן, בשלב הראשון, בוא נראה, אין בעיה פגיעה בכוונה, ויש בעיה שמה? זה מגונה, לכן אם זה לרצונו, הרי זה מגונה. אבל מה מגונה? התנהגות מגונה. זה לא פוגע בתפילה. מה הפך את התפילה לתועבה? שהיא בלי
כוונה.
ואם בדק גופו קודם שהתפלל ובאו לעונסו, הוא קיים את חובת הבדיקה, ובכל זאת הוא כאילו בדק שאין לו גיוקים, טוב בא לו, כן? וזה מלא זה בא לעונסו. מה אני מגלה? שלרצונו, מה הכוונה? שלא בדקת את עצמך. ולרצונו זה לא רק שהכוונה עושה גרפסים, כמו שילדים עושים, כן? תמיד. אלא שזו בדקת, זה נקרא לרצונו, כי לא ניסית למנוע את זה. ודאי, מה הוא כותב? ואם בדק גופו קודם שהתפלל ובאו לעונסו, אין בכך כלום. גם הכוונה בסדר, וגם אי אפשר לבוא אליך בטענות, שהבן אדם לא מנומס, שהתפלל לא יפה 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 הקדוש ברוך הוא, אבל עכשיו תראו את ההמשך. יזדמן לו רוק בתפילתו. כאן, בניגוד לגיהוק, כשהוא לא נשלט, או פיוק לפעמים, לא נשלט, כן? רוק, אתה צריך לחשוב מה אתה עושה איתו. וזה למי הרוק הופך להיות דומה? יותר למקווים. כי פתאום מתמלא לך רוק, ואתה אחר אתה מתלבד, מה אני עושה? אני מוציא טישו ושם בטישו, אני עושה ככה, אני עושה ככה, כן? יזדמן לו רוק בתפילתו, מבליאו בתליתו, שזה או בבגדו, שזה דומה לסלק אותו בצורה מנומסת של עשים, או יפתימו לב שכנראה לא היה להם טישויים בכיס או במחתות האף, את בבגד שלך, ואם היה מצטער לכך, זה מגיל אותך, זורקו בידו, שימו לב, שם ביד, וזורקו לאחוריו, ותראו למה עושים דבר כזה, נורא לא מנומס, נכון? ותראו את הנימוק, כדי שלא יצטער בתפילה ונמצא טרות. אדם שיש לו רוק, והוא מחליט לא לסלק אותו. הוא דומה לאדם שצריך למקבל. יש לו איזו הפרשה, וההפרשה הזאת גורמת לו ללחץ, לתרדה. מה אני עושה? אם אתה לחוץ בטרות, מה אתה עושה? אז מה קורה? אתה לא מחבר. ולכן מה עדיף? עדיף להתנהג בצורה לא כל כך. כמו אם אנחנו הולכים פה בהלכות האלה, בחטיבה הזאת, בין שני הכתבים, שני הדינים, כן? הדין של הנימוס עומד לפני המלך. אף אחד לא רוצה לגהק לפני נשיא המדינה, כן? ומצד שני, הדין של הכוונה. אז הכוונה גוברת על הנימוס. ולשון אחרת, אם יש לך רוק שיגרום לך לתרדה, עדיף להיות קצת לא מנומס ככה, לשים ביד ולהביע, למרות שזה במצלמה, אם יתפסו אותך, ביוטיוב יחגגו עליך. לא יפה, כן? ועדיין זה עדיף מאשר אדם שיתרון. זה עדיף. יצא ממנו רוח מלמטה כשהוא עומד בתפילה, שלא לדעתו. אז קודם כל, מצד הנימוס, מה נאמר? לא באים אליו בטענות. גם לא לדעתו. מצד שני, אדם לא יכול להתפלל, תשבח. ולכן שותק, הוא מפסיק את התפילה, שותק עד שתכלה הרוח וחוזר לתפילה. ונמשיך הרמב"ם. הלכה י"ב ביקש, כן. אדם בתפילה, אנחנו מדברים.
לא, אבל אם נגיד אדם בשבח, יש רוב.
הבעיה כאן היא בזמן התפילה, זה לא מפני קדושת בית הכנסת. הבעיה כאן היא שאתה עומד בתפילה ומתחיל לרוק לרצפה, זו הבעיה, זה גם בשבח. אבל ממשיך הרמב"ם ואומר, ביקש להוציא רוח מלמטה, ונצטער הרבה, הוא מתאפק, מתאפק, ואינו יכול להעמיד עצמו. מהלך לאחריו ארבע אמות, הוא ממתין עד שתכלה הרוח, ואומר, ריבון העולמים, יצרתנו נקבים נקבים, וחללים חללים, גלוי וידוע לפניך, חרפתנו וכלימתנו, חרפה וכלימה בחיינו, ותולעה ורימה במותינו, וחוזר למקומו ומתפלל. כי בסופו של דבר, הרי מה כל ההלכות האלה, מה זה תפילה? בן אדם, שהוא רימה ותולע, עומד לפני מלך שהוא חי וקיים לנצח. זה הרי פלא, כל הנושא התפילה פלא. ובעצם באיזשהו מקום, מה אנחנו מנסים לעשות לאנושיות שלנו? מה אנחנו מנסים לעשות לה? קצת להתדבר עליה, או קצת לעדן אותה. לתת לנפש האלוקית שלנו להתדבר לנפש הבהמית. ולפעמים, הנפש הבהמית היא כמו משקולת, היא מושכת אותנו למטה. ואז ברגע שאדם עומד לפני מלך מלכי המלכים, מתגלה האנושיות שלו בצורה הכי גסה שלה, כן? ואז הוא מצטער הרבה, הוא ניסה להעמיד עצמו, אבל הוא הולך מהמקום, כי המקום התפילה הוא לא אסור להיות שם במצב כזה, הוא הולך אחורה, כי לתפילה יש מקום, אתם זוכרים? אז הוא הולך אחורה ושם יוצא לו הרוח, כן? ואז מה הוא אומר? הוא פונה לקדוש ברוך הוא, בעצם אומר לו, אתה היצרן.
הוא מתנצל.
הוא מתנצל, אבל הוא אומר, אתה היצרן. זה המוצר, כן? כלומר, מה אפשר לעשות? זה כמו הסיפור הידוע בגמרא בתענית על הרבי פנחס, איך קוראו לו? רבי אלעזר בן קיסמא שחזר מללמוד תורה ונתנו לו הסמוכה לרבנות ושטלר, ועכשיו עושים לו קבול אספונים, ודרך הוא פוגש איזה בן אדם מכוער, והוא אומר, הוא כאילו מאוד מתגאה במעמד החדש שלו, אז מה הוא אומר? הוא אומר לאותו אדם, כמה אתה מכוער? אז מה הוא אומר לאותו מכוער? לך תגיד את זה לאקדמי שברא אותי, כן? זה היצרן, כן? אז לפעמים יש מצב כזה שאתה עומד ולא מצליח, כלומר, זה סוחב אותנו למטה, כן? ואז פונים לקדוש ברוך הוא, זה כמעט ברכת אשר יצר, כן?
כן.
ואנחנו אומרים לך שברוך הוא עפר אנחנו וחיינו ומוות עולה וחוזרים ומתפללים, כן? טוב, אנחנו מחר בעזרת השם נמשיך בלחלקים הגדלת. אז היום ראינו בעניין התפילה, אני מסכם, ראינו מצד אחד את עניין הבעיה בהפרשות, שזה תורד את האדם שלא מצליח לכוון, מצד שני חוסר הנימוס והצורך לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא בצורה מנומסת.